קראנו השבת את פרשת תרומה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אני רוצה להביא את הדברים של בעל שערי אורה. הוא היה לפני כ-600 שנה, כתב ספר, בעיקרו ספר עמוק, ספר פנימי, קבלי, והשלה על פרשת תרומה מביא את הדברים של בעל שערי האורה, שכתב על עניינו של בית הבחירה, של בית המקדש. הוא אומר, צריך לדעת עיקר גדול, דע. בתחילת בריאת העולם, עיקר שכינה בתחתונים הייתה. כלומר, כשנברא העולם, לפני חטאו של אדם הראשון, הייתה השכינה שורה בעולם הזה. וזהו לשון ויחולו השמיים וארץ וכל צבאם, שנשתכללו אלו מאלו, ונתמלאו אלו מאלו, והיו הצינורות והמקורות פועלים בשלמותם, ונמשכים מלמעלה למטה. כלומר, השפע האלוקי היה יורד בעולם באופן שלם, באופן מתוקן. נמצא השם יתברך ממלא מלמעלה למטה. בא אדם הראשון וחטא, ונתקלקלו השורות, ונשתברו הצינורות, ונפסקו הבריכות, ונסתלקה שכינה, ונתפרדה החבילה. באו אברהם, יצחק ויעקב עליהם השלום, והתחילו להמשיכה למטה, ונתקנו לה, כלומר לשכינה, ג' כיסאות, והמשיכו קצת המשכה, ועשו גופותיהם כיסאות לשכינה. אבל לא נמשכה השכינה לארץ לירידת קבע, אלא לדירת הרי. והרמז שהשכינה שרתה עליהם, והיה אלוהים מעל אברהם וכו'. אבות הם היו המרכבה, וניצא השכינה בימיהם פורחת באוויר, ולא מצא מנוח לכף רגלה. בא משה רבינו עליו השלום, וכל ישראל עמו, ועשו משכן וכלים, ותקנו קלקול לצינורות, וסידרו את השורות, והתקינו הבריכות, והמשיכו מים חיים מבית השואבה. והחזירו השכינה לשכון בתחתונים באוהל, אבל לא בקרקע, כאשר היה בתחילת הבריאה. כלומר, השכינה שירדה במשכן, היא לא הייתה באופן השלם כמו שהייתה מקודם, לפני חטאו של האדם הראשון. וסוד זה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ונמצא את השכינה כאחסנאי הולך ממקום למקום, ולזה אמר ושכנתי בתוכם, ולא אמרתי ושכנתי למטה אלא בתוכם, כדמיון אחסנאי. כלומר, לא ממש מסודר במקום קבוע, אלא למקום שהלכו, הלך עם האם ואשכון בתוכם, אבל לא במקום קבוע. וזה סוד ואי בנשא אהרון וכו'. ועל דרך זה, הסוד, נצטער דוד, הוא ביקש לקבוע מקום לשכינה למטה במקום קבוע. וזהו סוד אשר נשבע השם, נדר לאביר יעקב, אם אבוא באוהל ביתי, וגומר, אם אתן שנת לעיניי, עד אמצא מקום לשם משכנות לאביר יעקב. תהילים. כלומר, דוד המלך רוצה להשכין את השכינה בארץ, ואומר שהוא לא יבוא באוהל ביתו, הוא לא ייתן שינה לעיניו, עד שהוא ימצא את המקום שבו אפשר לבנות את בית המקדש. הוא רוצה לבנות אותו. הוא כתיב כי ואחר השם בציון נבנה למושב לו, זאת מנוחתי עדי עד. ולפי שביקש דוד לקבוע מקום למנוחת השכינה, ואמר קום השם למנוחתך אתה ואהרון עוזך, כלומר שיהיה מנוחה כבר למקום השכינה, יאשרו מחשבותיו לפני השכינה, ושלח לו ואמר לו השם יתברך ביד נתן הנביא, לך ואמרת אל דוד, אל עבדי דוד, כה אמר השם, אתה תבנה לי בית לשבתי, כי לא ישבתי בביתי למיום עלותי את בני ישראל ממצרים ועד היום הזה, והיה מתהלך באוהל ובמשכן, ככל אשר התהלכתי בכל בני ישראל, הדבר אשר דיברתי את אחד שבטי ישראל וכו', למה לא בניתם לי בית ארזים? במקום אחר כתוב במלכים, רק אתה לא תבנה בית, כי אם בנך היוצא מחלציך, הוא יבנה הבית לשמי. כלומר, דוד המלך רצה לבנות, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא אתה תבנה את בית המקדש, אלא בנך. מה עשה דוד? הכין כסף וזהב ונחושת וברזל ועצים ואבני שוהם ומילואים ואבני תוך ורקמה וכל אבן יקרה. סידר כל מערכות המקדש וכל ביתיו, גנזכיו ועליותיו, חדריו, העזרות והאולם וההיכלות. ושאר כל תבנית הבית וחצרותיו ולשקותיו, הכל קיבל ברוח הקודש. וצורת כל מקום ומקום ושיעור הכסף והזהב, הכל, כמו שכתוב, ויתן דוד לשלמה בנו את תבנית האולם, זה כתוב בדברי הימים, ואת בתיו וגנזכיו ועליותיו וחדריו הפנימיים וכו'. הוא מעריך בכל הפרטים, כמו שכתוב בפסוקים, הכל, הכין הכל כתבנית המרכבה, כיסא ומעון לשכינה. הרי לך כי דוד עליו השלום סידר כל צורת בית המקדש, ומשקל כל דבר ודבר על פי השם יתברך. הכל תבנית המרכבה, כיסא ומעון לשכינה. אחר כך בא שלמה, הוא בנה את הבית, וסידר כל המערכות והצורות כפי שסידר לו דוד אביו עליו השלום. ואז ירדה שכינה למטה ושכנה בבית עולמים. וזהו שכתוב, אז אמר שלמה, השם אמר לשכון בערפל. בניתי בית... בנו בניתי בית זבול לך, מכון לשבטך עולמי. וכתיב אתה, השם אלוקי ישראל, יאמן דבריך, אשר דיברת על עבדך לדוד. כי האומנם יושב אלוקים את האדם על הארץ, הנה השמיים, שמי השמיים לא יכלכלוך, אף כי הבית הזה אשר בניתי, ותקום השם אלוקים למנוחתך, אתה ואהרון עוזיך. השם אלוקים אל תשב פני משיחך, זכר לדוד עבדך. זה כל התפילה שהתפלל שלמה המלך, בשעה ש... חנך את בית המקדש. אם כן, נמצאת השכינה משלחת ברכה כפי השיעור הראוי לכל הרצות מבית המקדש. הוא אומר, ולפי שהיה שלמה יודע דרך המשכת השפע מירושלים לכל המקומות, כלומר ירושלים היא המקור לכל השפע שיורד לעולם, יורד דרך בית המקדש. וזה הוא מביא כאן הרבה פסוקים, כתל חרמון שיורד הרי ציון, כי שם ציווה השם את הברכה, חיים עד העולם, כי מציון מכלל יופי, אלוקים יופיע. כלומר, עניינו של בית המקדש, זה המקום שבו כביכול הקשר בין... בית מקדש של מעלה לבין בית מקדש של מטה. כאילו הצינור המחבר בין העולם הזה למעלה, לריבונו של עולם, אל המקור. ומבית המקדש היו כל הצינורות נמשכות לכל ארצות כולם, ל-70 משפחות כנגד 70 שרים. ומירושלים היו נוטלים פרס, כי דכתיב ונברכו בך כל משפחות האדמה. ולפי שהיה יודע שלמה דרך המשכת השפע מירושלים לכל המקומות, כלומר, זה היה ברור שהשפע הוא יורד דרך ירושלים לכל המקומות. אמר, עשיתי לי גינות, פרדסים, גנות ופרדסים, ונתתי בהם עץ כל פרי, וכי אפשר במקום אחד שיצמחו כל מיני אילנות שבעולם? אלא היה יודע שלמה איזה גיד נמשך לקוש, נטע בו פלפלים וכן לכל צד וצד. היינו דכתיב, מציון מכלל יופי, אלוקים מופיע. מציון משתיתו של עולם. אם כן, נמצאת השכינה משלחת ברכה כפי השיעור הראוי לכל הרצות מבית המקדש. אלה דברי, זה לא הכל, אלא דברי שערי אורה, שמביא השלה. ואחר כך הוא מביא עוד דבר, שהשכינה, שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על ישראל, עוד דבר. יש מקום ויש על מי הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו. הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו על עם ישראל. כמו שחזל אמרו לנו, שבכל מקום שגלו שכינה עמהם, תמיד השכינה נמצאת בישראל. לעולם היא לא עוזבת את ישראל. אז אם כן, השכינה גלו למצרים, שכינה עמהם. גלו לבבל, שכינה עמהם. גלו לרומי, גם כאן נחשן כתוב, שכינה, גלו לאדום, שכינה עמהם. כשנאמר מזה בא מאדום, וכשאין חוזרים, שכינה עמהם. שכתוב, ושב השם אלוקיך את שבותך ורחמך, ושיב לא נאמר אלא ושב. הווה אומר, מדרגות מדרגות בהופעת השכינה. השיא של הופעת השכינה זה היה, עד עכשיו, זה היה בבית המקדש. במדרגות. בהתחלה, אחרי חיתו של אדם הראשון, האבות, הם הורידו באיזה מובן את השכינה למטה. הם היו מרכבה לשכינה. אחר כך מדרגה נוספת, ישראל, ביציאת מצרים, מתן תורה, ובעניין המשכן. זה עוד מדרגה גדולה של השראת השכינה. ואחר כך, השיא, זה בית המקדש. המדרגות בהופעת השכינה. אבל גם בגלות, כמו שהוא אומר כאן, על פי הפסוקים, גם בגלות, בכל מקום שגלו שכינה עמהם, מדרגות בהופעת השכינה. חז"ל אומרים לנו שיחיד שעוסק בתורה, שכינה כנגדו. עשרה, עוד יותר. עוד, לפני עשרה יש עוד כמה מדרגות, עשרה עוד יותר. כלומר, כגודל הציבור, כך יותר השראת שכינה. כשכלל ישראל מופיע, זה שיא השראת השכינה, וזה בבית המקדש. וזה אנחנו מתפללים. שהקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו באופן היותר גדול ויותר מלא, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. שני בתי המקדש שהיו חרבו. ועכשיו אנחנו מצפים לבניין בית המקדש השלישי. והמהר"ל בפרק נ"ב מביא את דברי הגמרא בפסחים. אמר רבי אלעזר בביאורו על מעלת קדושת ירושלים וקדושת בית המקדש, הוא מביא את הגמרא בפסחים בדף פ"ח. אמר רבי אלעזר, מהי דכתיב והלכו גויים רבים? ואמרו לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוהי יעקב. אלוהי אברהם, אלוהי יצחק לא נאמר, אלא אלוהי יעקב. לא כי אברהם שכתוב בו הר, שנאמר בהר השם יראה, ולא כי יצחק שכתוב בו שדה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה, אלא כי יעקב שקראו בית, שנאמר ויקרא יעקב למקום בית אל. אומר המהר"ל, ביאור עניין זה דע, כי בית המקדש הוא המקום שהשם יתברך יש לו חיבור ודביקות עם התחתונים. שזהו עניין בית המקדש. ומפני שמידת אברהם היא מידת החסד, והחסד מדמה כהר, לפי שכל חסד הוא גדול, אז גדול, כל הפעמים, המדרגה של אברהם מדרגה מיוחדת, מידתו של אברהם, מידתו מיוחדת, מידת החסד, מידת השפע, שהיא מידתו האלוקית של הקדוש ברוך הוא. ובית המקדש הראשון היה בבחינה זאת, בחינה של על פי מידת החסד, אז חסד האלוקי. בית המקדש השני, יצחק ראו שדה. גם הר וגם שדה הם לא מקומות קבועים שאנשים גרים בזה. לפעמים אדם נמצא במקום בשדה, אבל לא, זה לא המקום הקבוע. המקום הקבוע זה בית, ביתו של אדם. אם כן, שני בתי המקדש הראשונים, כל אחד היה מבחינה, הופיע איזו בחינה מסוימת של הופעה אלוקית, של הופעת שכינה במדרגה מסוימת מיוחדת. אלה שני צדדים, מידת החסד, מידתו של יצחק, מידת הדין, הם צדדים. צדדים הם לא שלימים. יעקב מידתו, מידת הרחמים, מידת האמת, או פי המקובלים, מידת התפארת, זאת אומרת מידה אמצעית, מידה אמצעית שכוללת את המידות. וזה עניינו של בית המקדש העתידי. הם חרבו כי כל דבר שהוא חד צדדי הוא לא מושלם. ואף על פי שיש לו מעלות גדולות מאוד, מידת החסד היא מידה עליונה, נפלאה, מידת, אחת ממידותיו של הקדוש ברוך הוא. וכן מידת הדין, שרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. עמד וראה שאי אפשר. צריך עמד ושיתף את מידת הרחמים. כלומר, יש מדרגות בהופעת השכינה אפילו בבית המקדש. אם אמרנו שיש מדרגות, מדרגות עד בית המקדש, יש עוד מדרגות. יש עוד מדרגות בהופעת השכינה. מבחינה מסוימת, הפסוק אומר שבית המקדש השני גדול יהיה כבוד הבית השני מהבית הראשון. יש איזה בחינה של מיוחדת גדולה. מצד השני, בית המקדש הראשון הייתה בו קדושה עליונה מוחלטת, עוד יותר עליונה מבית המקדש השני, שהיו חסרים בו חמישה דברים. היה חסר בו את הדברים המרכזיים, העיקריים, שזה לכאורה התוכן העמוק של בית המקדש, לא היה ארון, לא הייתה כפורת, לא היו קרובים, לא היו, זאת אומרת, זה המוח והלב של בית המקדש לכאורה היו חסרים. ובאמת הגמרא במסכת יומא אומרת שאחד מחמישה דברים שהיו חסרים בבית המקדש השני, הייתה חסרה בו שכינה. לא מתכוונים שלא הייתה שכינה בבית המקדש השני, אבל לא כמו בבית המקדש הראשון. אבל בית המקדש השלישי שאנחנו מצפים לו, שהוא לא יחרב, שהוא יהיה לתמיד, הוא יהיה שלם בכל המובנים. בו תשרה שכינה, הופעת שכינה עליונה. מידה גדולה עליונה מאוד מאוד. וזה אנחנו מצפים. וצריך לזכור את חסרונו של בית המקדש. ולפעמים היו אומרים אנשים בקרבת תשעה באב, שואלים, אני לא מרגישים את החיסרון, חיסרון של בית המקדש. חיסרון של בית המקדש זה חסר כמו גוף בלי ראש. ההופעה של בית המקדש מחבר את עם ישראל לריבונו של עולם, בחיבור חדש לגמרי. עם ישראל מחובר באיזה בחינות, אבל זה משהו אחר לגמרי, את עם ישראל ואת העולם כולו. וצריך להרגיש את החיסרון הזה. וצריך, כשאנחנו מתפללים בתפילות על בית המקדש, אנחנו, שהדברים האלה כמובן צריכים להעמיק ושהם ייצאו מאוד מקירות הלב. אנשים מרגישים את החיסרון הפרטי שלהם, אבל להרגיש תחושה של חיסרון, מה שחסר לכלל האומה, לכלל העולם, זה צריך לבנות כוחות פנימיים כאלה, הכרות עמוקות כאלה, שכמו שאומר מסילת ישרים בסוף פרק החסידות, שאומנם מי שרוצה להיות אדם שלם וצדיק וזוכה לעולם הבא, אי אפשר להגיד שזה לא מדרגה טובה. אם אדם שואף לעשות את רצון השם, ולהיות צדיק גדול, ולזכות לעולם הבא, ולהיות יושב בין הצדיקים, אי אפשר להגיד שזה מידה, שזה לא מידה טובה. אבל, הוא אומר, אבל יש מידה יותר גדולה ממנה. שאדם לא רק מתפלל שהוא יהיה צדיק, ושהוא יהיה שלם, ושהוא יהיה טוב, אלא שהוא מתפלל על כבוד שמיים, שכבוד שמיים מתגלה. שכל עוד שאין בית המקדש, אז חסר בכבוד שמיים. והתפלל על הדור, והתפלל שבית המקדש ייבנה, ושיתקבצו הגלויות. אלה תפילות כלליות, תפילות שלא נוגעות בעצם לצורך האדם הפרטי בעבודתו את השם, אבל זאת המדרגה, זאת המדרגה. ואנחנו ברוך השם זוכים, זוכים להיות בדור שחוזר, נמצא בארץ ישראל כבר, בתהליך של חזרה, מתקרבים מאוד, ביחס לכל הדורות הקודמים כמובן. אז כמובן שלומדים את הפרשה הזאת חייבים להתעורר, להתעורר, לבקש, לבקש את, שנזכה לבניין בית המקדש. מה, לא רק לבקש, צריך גם להשתדל לעשות פעולות שיהיה לנו מגיע הדבר הזה. כמובן. הפרשה מפרטת לנו, ועשו ארון עצי שיטים. בכל הכלים שנאמר במשכן כתוב ועשית, ובארון כתוב ועשו, ועשו ארון עצי שיטים. זאת אומרת, כולם ביחד. הארון הזה הוא בעצם התורה, הארון של התורה. ועשו הארון עצי שיטים. אומר האור החיים, כדי לקיים את התורה צריכים כולם ביחד. כי המצוות הן מתחלקות. יש מצוות שכהנים מקיימים וישראלים לא מקיימים. שהלוויים מקיימים וישראלים לא מקיימים. יש מצוות לישראלים. יש, ויחד רק מתקיימת כל התורה כולה. על כן ועשו ארון עצי שיטים. שלושה זרים, אומרת הגמרא במסרת יומא. שלושה זרים הם, יש על השולחן, יש על השולחן ועשית זר זהב סביב, על המזבח, המזבח הקטורת, ועל ארון, שלושה זרים. שולחן זה בעצם זר, זה מין כתר כזה. זה כאילו מרתה את המלוכה. המזבח, הכהונה, והארון, התורה. אז בשולחן זכו מלכים. במזבח, הכהנים, וכתר תורה מונח ועומד, וכל מי שרוצה יבוא ויתלור. ושמא תאמר שהוא זר פחות, שהתורה היא פחותה, התורה היא עולה על כולם, שנאמר, ובמלכים ימלוכו. כך אומרת הגמרא. ואומרת שם הגמרא עוד דבר. בבית ומחוץ תצפנו, כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו, איננו תלמיד חכם. כלומר, כמו הארון, שהיה מצופה מבפנים ומבחוץ, היה זהב. כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו, מבחוץ הוא נראה תלמיד חכם, אבל בתוכו לא כל כך. המידות לא מתוקנות, ההתנהגות לא מושלמת. רואים אותו מופיע כתלמיד חכם, יודע, מלמד, מדבר וכו', אבל בביתו, בהתנהגותו הפרטית, לפני ולפנים, אין תוכו כברו. או לא תלמיד חכם. זה הדבר שאנחנו מאוד מאוד התרשמנו ממורנו הרב צבי יהודה, שאצלו היה הכל, הכל מקודש, הפרטים והכללים. כלומר, האכילה ברצינות, בכובד ראש, יושב כאילו, שולחן של מקום. ההתנהגות הפרטית, האישית, בכל פרט ופרט הייתה מחושבת ושקולה, המילים שהוא מדבר, המילים היו שקולות, הכל היה נובע מקדושה. תלמיד חכם צריך להיות תוכו כברו. לא חיצוניותו בלבד, לא מספקת כמובן. צריך להיות תוכו כברו. ועל הארון היו קרובים. והגמרא במסרת בבא בתרא אומרת, יש מחלוקת בין רבי יוחנן ורבי אלעזר. איך היו הקרובים, לאן היו פניהם פונים. רבי יוחנן ורבי אלעזר. אחד אמר, פניהם איש אל אחיו. ואחד אמר, פניהם לבית. שואלת הגמרא, יש פסוקים שונים, איך להסביר בכלל? למאן דאמר פניהם איש אל אחיו, הכתיב הוא פניהם לבית. הרי כתוב בדברי הימים, פניהם לבית. אצלנו בפרשה כתוב פניהם איש אל אחיו. ובדברי הימים, שבעצם מדובר על הקרובים שעשה שלמה, כן? אבל שם כתוב פניהם לבית. אבל ודאי ששלמה היה צריך לעשות את אותם הקרובים כמו שעשו, כמו שעשה משה. אז איך להסביר? מאן דאמר שפניהם איש אל אחיו, איך הוא מסתדר עם הפסוק ופניהם לבית? אומרת הגמרא לא קשיא. כאן מזמן שישראל עושים רצונו של מקום, כאן מזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום. מבאר פה הרשב"ם. זאת אומרת, לכתחילה הם היו באופן כזה שפניהם איש אל אחיו, אבל כשלא היו עושים רצונו של מקום, הם בדרך נס היו מסובבים את הפנים אל הבית. אז זאת אומרת, בעיקר בעצם הם עשויים פניהם משל אחיו, אבל חס וחלילה, בעיתות כאלה שלא ממש עושים רצונו של מקום, אז היו סובבים את פניהם. ולמאן דאמר, ופניהם לבית. מי שאומר, אחד מהם אומר שפניהם לבית. כלומר, הוא לקח את הפסוק השני, את הפסוק שבדברי הימים, ואמר, זה, כך הם היו הקרובים. הכתיב ופניהם משל אחיו. הוא אומר, דמצדה דהצדודה. כלומר, הוא לא יכול היה לתרץ את התירוץ הקודם, שבשעה שעושים רצונו של מקום, פניהם משל אחיו. כי לפי דבריו יוצא, שבדרך כלל לא עושים רצונו של מקום, ורק כשעושים רצונו של מקום, פניהם משל אחיו. זה לא מסתבר להעמיד ככה את הקרובים מלכתחילה באופן כזה, כאילו זה הסדר שלא עושים רצונו של מקום, חס וחלילה. אז הוא אומר, מה שכתוב, פניהם משל אחיו, בעצם הם לא היו ממש פניהם אל הבית, ולא פניהם איש אל אחיו, אלא מצדה דהצדודה. הם היו ככה, כמי שנפרד אחד מחברו, אז הם מצדדים את הפנים זה לזה, אבל לא ממש הפנים פונים משל אחיו, אלא הפנים פונים גם אל הבית. מסביר נפש החיים את הגמרא הזאת, והוא אומר, על פי הגמרא במסכת ברכות, שהגמרא יש מחלוקת, רבי שמעון בר יוחאי, איך צריך לכתחילה לנהוג. האם לעסוק בתורה ואחרים יפרנסו אותם, את ישראל, או אדם צריך גם, אין ברירה, כמו שאומרת, כמו שאנחנו אומרים בפרשה השנייה, ואספת דגניך. צריך לאסוף את הדגה. רבים עשו כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם. אז הוא אומר, הדעה שאומרת שהקרובים היו לכתחילה בני מי של אחיו, וזה הפסוק שהוא נמצא על המשכן בתורה, כשישראל היו במדבר ולא התפרנסו, לא עבדו, לא קיימו ואספת דגניך, תירושך ויצריך. הם היו פנויים לגמרי ועסקו כולם בתורה, אז באמת היו פניהם משל אחיו. והגמרא אומרת, וכשאינם עושים רצונו של מקום, כך לשון הגמרא במסכת ברכות, אז נאמר, ואספת דגניך. כך רבי שמעון בר יוחאי מבאר. זה תמוע. רבי שמעון בר יוחאי אומר, כשלא עושים רצונו של מקום, אז ואספת דגניך. והתורה אומרת, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את השם אלוקיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתם את ארצכם בעתו, יורה ומלקוש, ואספת דגניך. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי. כשתשמעו מצוותיי, אז יתקיים בכם ואספת דגניך. איך רבי שמעון בר יוחאי מפרש שזה כשאין עושים רצונו של מקום? תוספות כבר דן בדבר הזה. הוא אומר שעושים ולא עושים. הם עושים רצונו של מקום, אבל לא לגמרי עושים רצונו של מקום. זאת אומרת, הם גם עובדים, הם לא רק לומדים, ככה מבאר רב חיים מוולוז'ין. זאת אומרת, ואפילו, ויש, מוסיף ומבאר, שזה באמת ההבדל שאנחנו מוצאים בין פרשה ראשונה ופרשה שנייה, שפרשה ראשונה נאמר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. פרשה שנייה נאמר, לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, אין בכל מאודכם. חסר שלימות בעבודת השם. זה מתאים אולי למה שדווקא רבי שמעאל אומר. זאת אומרת שהציבור, כציבור לא יכול להיות במדרגה כזאת שרק עוסק בתורה. אז פרשה שנייה בלשון רבים, פרשה שנייה ראשונה בלשון יחיד, היא מדברת על יחידי הסגולה שהם כולם קודש ועוסקים רק בתורה. אז על כל פנים, הפסוק הראשון מדבר, הדעה שאומרת שלכתחילה פני מי של אחיו, מדברת על כך שככה זה צריך להיות הסדר, שכל ישראל בעצם עוסקים רק בתורה, ומצמצמים מאוד 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 במלאכה, ואפילו כשהם עוסקים במלאכה הם שקועים בלימוד, והמלאכה נעשית כאילו דרך אגב. הדעה השנייה מדברת על שלא עושים דעתו של רבי שמעאל, שלא פני מי של אחיו, זה לא הסדר הציבורי שכולם, כולם, כולם יהיו עוסקים בתורה, אלא רבים עשו כרבי שמעון בר יוחאי, ולא עלת בידם. וצריך רק מספיק מצדדי הצדודי. אני התבוננתי כאן וחשבתי שאולי נפרש עוד פירוש. פני מי של אחיו, שני הקרובים הם אחד כנגד השכינה ואחד כנגד ישראל, כמובן. וכשישראל עושים רצונו של מקום, אז פניהם מי של אחיו. אז הדעה הראשונה שאומרת שפניהם מי של אחיו, אומרת המגמה והמציאות שעם ישראל וריבונו של עולם הם הקדוש ברוך הוא פונה לישראל, ישראל פונים לריבונו של עולם, והמגמה השלימה שעושים רצונו של מקום, וישראל מאוחדים עם רצון השם. אבל למה בדעה השנייה שאומרת שהם בעיקר פניהם אל הבית, ועוד מתרצת שמצד ידי הצדודי? והפסוק אומר שפניהם לבית. אני חשבתי, ולבחורה הפסוק הזה הולך על בניין בית המקדש, לא על המשכן. חשבתי בליבי שאולי אפשר לפרש שכשישראל היו במדבר, אז המגמה הייתה לחבר את עם ישראל לקדוש ברוך הוא, 40 שנות ישיבה בכולל, כן? לימוד והתרממות והתקדמות ולא עוסקים בשום דבר, רק בונים את התשתית הבסיסית התורנית של האומה הישראלית. אחר כך ישראל באים לארץ ישראל, הם עולים במדרגה. כמו שאנחנו אמרנו מקודם, בית המקדש זה מדרגה יותר גבוהה משאר המשכן. עולים במדרגה בארץ ישראל. במקום הקודש, עשר קדושות, הם מגיעים לשיא הקדושה, בית המקדש. אז התפקיד של עם ישראל הוא לא רק לעסוק בהתרוממות הפנימית שלו, הוא כבר ביסס את עצמו. עכשיו בונים את בית המקדש, וכמו שאומר שלמה המלך, שמכל העמים, מכל המקומות, אפילו גויים יבואו אל ישראל. זה לא המצב האידיאלי שהנביא מדבר עליו, והיה באחרית הימים, שאז בכלל כולם יבואו ויעלו, אבל זה כבר התחלה של מהלך שעם ישראל עניינו לא רק לתקן את עצמו, הוא כבר מגיע למדרגה של אפשרות של התחלה של השפעה על כל הגויים. ושלמה המלך באמת אכן החל במהלך הזה. היה לו קשר עם עמים אחרים, הוא היה דמות וממלכה שהשפעתה התפשטה לא רק במסגרת עם ישראל. אז זאת אומרת שפניהם יש כאן איזה מבט מיוחד. הקרובים וישראל, כלומר השכינה וישראל משותפים באיזה מגמה אל הבית. לא, ישראל מדרגים למדרגה יותר גבוהה, אני רוצה לפרש. כשפניהם לבית, שפני השכינה וכאילו גם השכינה וגם ישראל מסתכלים לאותו כיוון. לא שהם לא מסתכלים אחד אל השני. לא זה, זה לא הכי, לא זה הדגש שהם פניהם לבית ולא פניהם אל של אחיו. הדגש הוא שהם ביחד, השכינה וישראל, ישראל כבר נהיים שותפים עם הקדוש ברוך הוא במגמה האלוקית, והם פניהם אל הבית, פניהם להשפיע ביחד. פניהם כאילו, ישראל שותפים, שותפים עם ריבונו של עולם ב... כבודו שבהופעת כבודו של מקום בעולם. וזה עניינם של ישראליות. זה היה קצת אחרת ממה שהסביר נפש החיים, אבל זה באמת מגמתם של ישראל. וזה המגמה הגדולה של בית המקדש העתידי. בית המקדש העתידי היה מחרית הימים, נכון יהיה השם, ועלו כולם, כל העמים. אמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב. זאת אומרת, המגמה לרומם את כל העולם. לא רק את ישראל, אלא ישראל, על ידי ישראל, יתרומם כל העולם, כולו לעבוד את השם. מגמה גדולה, כללית. אז יצאנו מהפרטיות. בפרשה הזאת התרוממנו אל ההתבוננות הכללית של מגמתו של עם ישראל. ובשביל זה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, כל אחד צריך לראות איך הוא בונה את בית המקדש הפנימי שלו. בחסידות אומרים שכל מצווה ומצווה, היא צריך לקיים אותה תמיד, כי התורה היא נצחית, והיא גם מכוונת לכל אחד ואחד. גם המצוות הכלליות, שבעצם מצווה כלל ישראלית, לבנות את בית המקדש, היא לא רק מצווה כלל ישראלית, אלא היא מצווה פרטית, אישית. לעשות מקום לשכינה, כל אחד בעצם בתוכו. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. לעשות, להיות... בחינה כזאת של התבטלות כלפי ריבונו של עולם. עשיית רצונו של הקדוש ברוך הוא, ועל ידי עשיית רצונו, רצונו מופיע בתוכנו, עלינו. זאת אומרת שאנחנו עשינו לו מקום של הופעה, שאנחנו בנינו לו מקום, מקום לשכינתו. לדעת שבכל מצווה שאנחנו מקיימים, אנחנו ממשיכים את תורה של השכינה, לעולם. בלימוד התורה, תלמוד תורה כנגד כולם. אז שנזכה בעזרת השם שתשרה השכינה בתוכנו, בעיקר בחודש הזה, חודש של היהודים הטהורה, זו תורה. השואל צריך להיזכר. למה לא כתוב אם נאורה זו תורה, אז היה צריך טוב, ליהודים הייתה תורה. השפת אמת, כן, נזכרתי. הוא אומר, אם נאורה זו תורה, אז למה לא כתוב תורה? ליהודים הייתה תורה ושמחה, אורה ושמחה, תורה ושמחה. אז הוא אומר, צריכים להגיד שהתורה זה אורה. תורה זה אור. אז... בחודש הזה של היהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר, נזכה בעזרת השם, להשראת השכינה בתוכנו, לעשות לה מקום בתוכנו.